Yovin could know. בעצם הגבר נוגעת פה בשאלה הקריטית והמרכזית שכל העניין. אני פה דף תזיין מודע א', דבר בשבוע פעם קודמת לפני שבועיים על השטן. עכשיו נעבור פה לספר עצמו. בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו, אמר רבה בשפתיו לא חטא, בליבו חטא. מייקה אמר ארץ עדנה ביד רשע פני שופטיה יחסה, אם לא איפה ומיהו, אם לא איפה ומיהו. פסוק במשך הספר, תכף נחזור לכל זה. אמר רבה ביקש איוב להפוך קערה על פיה, זאת אומרת לכפו בעיקר בעצם. אמר לו ישוע, זאת אומרת, אמר לו אביי, הוא דיבר איוב אלא כנגד השטן. עדיין הוא לא מתאמין בזה, אמרת, זה הקמדת פנים, איזשהו תשובה כלפי הטענות השטן, אבל לא שאיוב באמת סבור ככה מבחינה אמיתית. כטענה היא, ארץ נביא הדרשה, בין זה אומר, ביקש להפוך קערה על פיה, אבל פשוט דיבר איוב אלא כלפי השטן. עדיין כש... הפסוק אומר כך, זה מסגרת מענה שלם שבו הוא מתכחש להשגחה במזו אחרת. השם צדקתי לא אענן, אם קראתי ואענני לא אמין כי אזין קולי, אשר בשרי ישופני ורבה בצרי חינם, אם אצדק פי ירשיעני וכולי. אחתי על כן אמרתי תם ורשע ומכלה, ארץ ניתנה ביד רשע, פני שופטי יחסם לא פעמי הוא. עכשיו לפי רבה ורבי ישוע, זאת עמדתו של איוב. לפי אביי רבן עזר, איוב מתאר את הנעשה בספר, כשהקדוש ברוך הוא נתן לשטן להתעמר בו. אבל זה תרגיל מלאכותי, זה לא המציאות הרגילה והנורמלית. עכשיו ממשיכה הגמרא פה. הדעתך, כי לא עכשיו איתך מציל, אמר רבה, ביקש איוב לפתור את כל עם כולו מן הדין. אמר לפניו, במה שעולם בעת השור פרסותיו סדוקות, בעת החמור פרסותיו קלוטות, בעת הגן עדן, בעת הגיהנום, בעת הצדיקים, בעת הרשעים, מי מעכב אתך? זה בעצם טענה של דטרמיניזם, שכמו ששור וחמור ו... וכן הלאה, אלו דברים שקבועים בטבע, כך גם האדם הוא ראה אותו, זה נקבע מלמעלה, ואין יצא אדם בכלל חופשית. ומה יהד אלי חברי דיוב, אבטה תפר יראה ותיגע שיחה לפני כל, פרו שלו יצרה, בא לו תורה, תבלין בפית אחרת יש בכלל חופשית. אמר רב...
לא בדיוק.
אני לא זאת ממשיך, אני מתאבן. תראה שם, מה דכתי, וקראת בית, אוקיי, זה נדלג. ושכל ישקל כעשי ותיב המזליים יישאו יחד, אמר רב, אפרה לפומי דיוב, חברותה כבשמיה. יש מי מוכיח אשר ידוע על שנינו, אמר רב, אף פורד איוב, כלום יש עבד שמוכיח את רבו, ועוד כהן, אני די פה כל השעה, אבל ועוד כהן וכהן, טוב, אמשיך עוד אחד. אמר רב, ביקן שכבר איוב בתחילת המתים, אמר רב, איוב בשרה חרף ובשרה ישיבו, כי זה רב פה מוביל קו, לא אחד חזית, שאיוב הוא בעצם רשע. או הוא אומר, מה זה אחרת, הוא אומר דברים מרושעים. זאת אומרת, הוא מאפיקורס, הוא אומר כפירה, בין אם הוא מנסה להפוך קערה על פיה, בין אם הוא טוען שאין בכלל חופשית, בין אם הוא מוצא לפתור את המיידים, בין אם הוא בשר החירב, בשר הגדה, וכולי 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 וכולי. עכשיו, בעמוד הבא, או בעצם בואו עומד, בואו נציל השאלה לפני העמוד הבא. כלומר, השאלה הגדולה היא הרי בסוף הספר כתוב שאיוב הוא זה שצודק, או יותר נכון הוא זה שבסדר. אני אומר ויען איוב את השם ויאמר, ידעת כי כל תוכל במצרים לך מזימה, מזה מעלים עצה בידה, לכן הגעתי ולא אבין לפלוט ממני ולא אדע, וישמור אוזן שמעתיך ואתה איני רעתך, הכל אמץ וניחמתי על עפר ואפר. ואי אחד דיבר השם דברים אלו אל איוב, ואמר לי יושב איוב ואפסו תימני חפי וחר בשתי רעיך, כי לא דיברת נכונה כעבדי איוב, ואתה קחו לכם שבע פרים וכולי וכולי לעבדי איוב, ואתם עולה בעדכם ואיוב עבדי יתפלא עליכם, כי אם פנה ועשה, כי לא דיברתם עליה נכונה כעבדי איוב. אז איוב דיבר נכונה. איך זה מתיישב כמו שרב הכהן כל הזמן? רב הכהן כל הזמן טוען, ביקש להפוך קרא על פיה, כפר בעיקר, כפר בתחילת המתים, אפרה לפומי, חברותא כלפי שמיא, עבד שמוכיח את רבו, וכן הלאה. אפשר לקרוא, אם רוצים, אפשר לקרוא את איוב בפרשנות מאוד מסוימת. אני אומר מראש, אם יש אלף קוראים של איוב, אז יש אלף פרשנויות. אפשר לפרש את איוב בהמון המון המון כיוונים. פשוט אחד שראיתי, שמתי הוא דיבר נכונה, אך ורק בפסוקים האחרונים. זאת אומרת, אחרי שקדוש ברוך הוא דיבר איתו מן הסערה, והוא שמע את כל זה, זה פרק מ"ב פסוק א', מה שקראתי קודם, ויען איוב את השם, ויאמר, ידעתי, כי כל תוכה ויבצרים לך מזימה, ושם אוזן שמעתיך, ואתה איני רעתך, על כן אמס, כי זה פה עושה תשובה. ואז כל הפרקים מובילים לנקודה הזאת. אגב, דבר מרשים למדי, לא באמת, רוב האנשים שהתקיעים בטרגדיה, הם רק מתחפרים בעמדות שלהם, ולא בסופו של דבר משנים את עמדותיהם. אז איוב עשה תשובה, וזו גדלותו, והוא לא דיבר נכונה, רב הצודק, הוא דיבר, הוא כפר בתחת המתים, והוא חירב, והוא גידי, והוא הסתחבק מהקדוש ברוך הוא שלו כהוגן וכן הלאה, אבל הגיע בסוף תשובה. למשל, למאירי יש פרשנות דומה לזה לגבי ספר קהלת. לפי המאירי, קודם כל כך, הבל הבלים, הבל הבלים, הבל הבלים, וכל זה רק נועד בשביל להביא אותך לפסוק האחרון. בסוף דבר הכל נשמע, וכי מירה מסתם שמוע, כי זה כל האדם, ובעצם כל הספר מכוון לקליימקס הזה בסופו. אז גם פה באיוב הכל בעצם מכוון אך ורק לנקודה הזאת. אז זה אפשרי. ואז זה אומר רב הצודק לאורך כל הספר, אבל בסוף בעקבות המענה היה סוויץ'. זאת פרשות אפשרית. מצד שני היא לא בלי בעיות, אבל כמו היא אפשרית. אם הולכים בכיוון הזה, אז צריכים לשאול, אז מה קורה? מצד אחד, כל הזמן רואים את מתנגדים לו, ובאים בטענות כנגדו, ורב כאמור מאשים אותו באשמות חמורות, ומתברר שהוא דיבר נכונה. זאת שהוא כן היה בסדר. אז כאן אנחנו כמו מגיעים כדי בסוגיה לגבי איוב. פה כדאי באמת... כדאי פה להכניס לדיון גם עוד שני מקורות. אחד זה המשנה בסוכה שציטטנו בעבר, נגיד זה בהמשך, אבל לפני זה המשנה במציע. המשנה מדברת על איסור עונת דברים, זה דף מלכת עמוד ב', אם היה בעל תשובה, לומר לו, זכור מעשיך הראשונים, אם היה בן גרי, לומר לו, זכור מעשי אבותיך, ולאחר מכן, בגמרא, אז יש פירוט יתר, אם היו חלאים באים עליו, אם היו יסורים באים עליו, אם היו חלאים באים עליו, או שם מקבל את בניו, על יאמר לו, כדי שיהיו לו חבריו איוב, הלא יראתך כסתך תקוותך ותום דרכך, זכור למי הוא הכי עבד. בקיצור, ראה איוב מואשמים על ידי הברייתא פה, בזה שהם מבואו למה דברים. בכך שהם, בכך שהם בעצם האשימו את איוב, והם התיחו בו דברים, דברים לא נכונים. אז איוב דיבר נכונה. הם עוברים על עונת דברים. זה נאמר, אם יורה אדם שיסורים באים אליו, אל יאמר הקדוש ברוך הוא לחבריו לאיוב. עכשיו, כל מי שקורא את ספר איוב, אז מה הוא רואה? לכאורה, הטענות שלהם הן מאוד משקפות עמדה של פרומקייט. זאת אומרת, מאוד הקו הפרום הקלאסי, זכור נעמי הוא נקי עובד, דיבנך החתום וישכי בית פישם. את כל הזמן בעצם מי מואשם שם? איוב. כאילו, איוב אומר צדיק ורע לו רשע וטוב, אבל מה פתאום? אם רע לך סימן שאתה רשע, ואם היית צדיק, היה לך טוב, והכל בא למקומו בשלום. שם פלוס מינוס המסר של ספר משלי, שטוב לטובים ורע לרעים. עכשיו, זה כאמור בעצם מה שקורה בתוך הספר. בסוף הספר מאשים אותם, וכמו גם חז"ל מאשימים אותם. אז יש בעצם שתי אפשרויות. פשוט אחד להגיד, זה לא נכון, שבאמת הם מודלים לא נכונים. למשל, אם אני זוכר נכון, מי שיסתכל במורה נבוכים בפרק שעוסק בספר איוב, אתה אומר שם, יש חמש שיטות בהשגחה, והוא מותש את הקווים בין השיטות השונות לערים השונים. בעצם דעת הרמב״ם הם טועים בפילוסופית. באמת, כל אחד מהמרים שם מביע איזה עמדה, והעמדה היא לא עמדה נכונה. הם לא, פשוט הם לא מדברים נכונה גם פילוסופית. זו כמו כיוון אחד, ואז צריכים לעבור לתוך הפסוקים, וכמה זה מחייב שיהיו בתנ״ך במשך חודשים, ולא כמה דקות שוב אגדת, לראות מה בעצם הטיעונים שלהם, ומדוע זה משקף, המדור לא נכונות. כאן אצל הרמב״ם זה הולך עם הפלוס מינוס, עם המדור שהוא שמתפלמס עמם גם ככה. זה כיוון אחד כאמור אפשרי. הכיוון השני, רוצה יותר להדגיש, הבעיה פה היא לא בתכנים, הבעיה היא ביחס. אני אקרא את זה שני אחת, בוא נעשה פה הבחנה לשני אחת בין הפילוסופיה ובין העמדה הדתית. עכשיו העמדה הדתית אני מתכוון מערכת היחסים שבין האדם למקום. אדם יכול לומר דברים חריפים, אבל השאלה, איך הוא אומר את זה? אני יכול לומר דברים מאוד נכונים, ושוב, אבל השאלה, איך ומה הוא אומר את זה? יתן, תזרות בית, תודה. ואדם יכול לבוא, ולתיך גם גבים מעלה. אבל, מתוך איזה קרבה, מי שאומר את הרעיון הזה פחות מפורש, זה ירמיהו. זה בפרק בספר ירמיהו שעוסק בבעיית הצדיק ורע לו השם וטוב לו. אז ירמיהו בא ופותח, צדיק אתה השם כי הריב אליך, אך משפטים אדבר אותך, מדוע דרך רשעים צליך. ואז הוא בא ושופך את ליבו. אז הוא אומר, אני מקבל את זה שאתה הקדוש ברוך הוא. אני אתם, במקרה שלו, אני מקבל את זה שאתה צודק. צדיק הוא עד השם כי יריב עליך. אבל אני רוצה להבין, ואני רוצה לשאול את השאלות. אפשר כמובן מרת לקחת את אותו כיוון בצורה יותר מוקצנת. ילד יכול לבוא להורה שלו, ומה, בדברים מאוד חריפים לפעמים. השאלה, עכשיו, זה לא נעים לשמוע. אם ילד בא ומדבר הוא מדבר בחוצפה, או הוא מטיח האשמות, זה לא נעים, בין אם הם צודקות, בין אם הם לא צודקות. אבל הרבה פעמים, אם ההורה מוכן להסתכל מעבר למה שהוא אומר ברגע הזה, למה הוא בכלל מרגיש בנוח? למה, איך בכלל יש לו את הנינוחות להטיח את הדברים? זה מתוך איזושהי קרבה מסוימת. באמת, ככל שאדם קרוב יותר, אז היום מוכן לתת לנו מתפוצה יותר חריפה, שגם גז המחנכים, רבנים וכדומה, גם מגירים את זה. ככל שבחור קרוב אליך יותר, יש איזו תשתית טובה בבסיס, הוא חופשי יותר בביקורת. ככל שהוא פחות מערכת יחסים טובה, אז הוא יותר זהיר בכבוד הרב. אז הוא יודע, בכבוד, הרבה פעמים, מידע איזה ניכור וריחוק. ככל שאדם קרוב יותר, כמו שילד, הוא רואה את ההורים שלו, הוא רואה את ההורה שלו, גם במצבים פחות מכובדים, לא דווקא שוויכוח. הורה מוכן שהילד יראה אותו מתלבש, בלבוש שהוא לא מוכן שהשכן או שה... או שהמתים לעבודה יראו אותו. אותו דבר, הוא גם מוכן להתבטא בצורה אחרת. זאת אומרת, באיזשהו מקום, להטיח דברים מעיד על קרבה. זה גם יכול להיות כמנוע על קרבה, זה יכול להיות על ניקום. לפעמים זה תוכחה, מה שהרמב"ן קרא, תוכחה מגולה ואהבה מסותרת. לפעמים זה לא ככה, זה תוכחה שמביאה לידי ניכור וריחוק. וזו בעצם השאלה, כמו ירמיהו עושה את הדוגמה על השולחן. ירמיהו אומר, אני מרגיש קרוב, אני יודע מי אתה, ואני גם מקבל אותך. כאילו, איוב, הנקודה הזאת, זאת השאלה הקריטית, איך קוראים את איוב. והאמת היא שאיוב כל הזמן, התפיסה הזו של חברות כלפי שמיא, היא באמת מלווה את הספר בהרבה מאוד מקומות. איוב כל הזמן אומר, אני יודע שאתה חזק, איוב בעצם מדבר על הקדוש ברוך הוא מאוד בחופשיות. אתה יותר חזק, אני יודע שאין לי סיכוי נגדך, אם אתה תרצה, אתה תמאח אותי, אתה תכסח אותי, אתה תירא בי, אבל נראה אותך מדיין איתי. נראה אותך עונה לטיעונים שלי. הוא כל הזמן כאילו הוא שם לקדוש ברוך הוא כיסא הנאשמים. הוא רוצה לשים אותו, הוא רוצה לתבוע אותו, איוב נגד הקדוש ברוך הוא. עכשיו הדבר הזה יכול לייסוד כמו מתוך איזשהו בעיטה וכפירה. הוא יכול לייסוד מתוך איזשהו קרבה. אם עימד את הנקודה בעברית קצת שונה, מכיר את ריבונו ומתכוון נמרוד בו, זה סוג אחר של בעיה, יש אחד שאומרים שקדוש ברוך הוא קיים. אחד שאומרים שקדוש ברוך הוא קיים, אז הוא באמת מנותק. זאת אומרת, אחד שפשוט אדיש, שפשוט לא מאמין לשום דבר, ויש לו איזושהי אדישות. מי שאמר לי פעם הערה מאוד, מאוד נוקבת, אדם שהוא באמת כופר בעיקר, אז הדעת לא מגיזה אותו. כי זה לא... מי מתרגז? אחד שקדוש ברוך הוא בקישקע שלו. אחד שקדוש ברוך הוא ככה יושב עליו, אז כאילו מכיר את ריבונו מתכוון נמרוד בו, זה כמו ילד בגיל התבגרות. שהוא רב עם ההורים. עכשיו, זה אומר שיש מערכת יחסים ויש מריבה. עכשיו, אם אני שנייה אחת יושב בדוגמה הזאת, הדינמיקה יכולה להיות אחד משניים. הדינמיקה יכולה להיות, כמו זה גיל התבגרות, שההורה אם הוא חכם, אז הוא מבין, והוא מכיל, והוא מבין, בסופו של דבר, הילד באמת אוהב אותו, למרות כל הבומבסטיקה וכו'. והוא מכיל, אני שואל, אתם עושים טובה. אפשר בדרך דינמיקה שכסח, שמה שמתחיל כאיזה גיל התבגרות, יש מה שנקרא אומרת, אסקילציה של הטונים, ומן הון להון, ממילה למילה, מגיעים למקומות כבר רחוקים יותר, ועדיין, ילדים שלא מדברים מהורים שם, כי אם הסתכסכו, זה מעיד שיש מערכת יחסים שילד הורה שם.
בסופו של דבר שקדוש ברוך הוא אומר שהוא צדק בדבריו, זה היה ביחס למה שקרה לו, שבן אדם אסור להדחיק את הרגשות שלו ולהתכחש, שאומר שבן צריך כאילו לבטא את עצמו.
אתה צודק, השאלה פה לאיפה זה מביא. אז עוד דקה נגיע לנקודה הזאת, זה פחות מפורש פה בהמשך. אז איוב, אפשר לקרוא את הספר שהוא חוצפן, שהוא באמת עבר את כל הגבולות. עדיין אני חושב זה מידי שהוא רגש דתי, כי כאמור, שזה מאוד נכון, כשאתה אומר, נגיד כשאתה מדבר על כך שמכיר את ריבונו מתכוון נמרוד בו, אזי אזי המלחמה הזאת כמו גם ללמוד גם איזה כפירה או כזה, גם איזה חיוב וגידוף בשביל חייב לגדל, וצריך להניח שיש שם משהו שמזיז לך. ונגיד ניקח דוגמה מהתמות הכללית, כשניצ'ה כותב נגד הקדוש ברוך הוא, הוא בעצם תחרות איתו. מה זה אומר? זה אומר שהוא בעצם אומר, אני רוצה להיות חזק ממנו, אני רוצה לעשות את הורדת ידיים. אז הוא אומר, הוא מכיר את, או כשהוא, הביטוי שלו שאלוקי מת, אז מה זה אומר? בעצם זה, הוא חי ויושב עליי, הנוכחותו מפריעה לי. זה באיזשהו מקום תגובה דתית. כי תגובה אפיקורסית אמיתית, זה לא שהוא חי או מת, אלא זה... לא היה ולא נברא, אחד ושלום. אז עכשיו, איוב, יכול להיות שהוא דברים מאוד חריפים, אבל זה כשעצמו, אבל פה אני חושב שיותר מזה, הוא גם לא מגיע למקומות האלו. הוא לא מגיע למחוזות שילד שאחרי זה מתנתק. זה כמו שאמרתי קודם, זה ילד שהורה יודע להכיל אותו. ופה אני מתחבר למה שאמרתי לפני רגע, אותו רבא שאומרת כל ה... שכמו משחיר את איוב עד הסוף, אמר רבא, מכאן שאין אדם נתפס בשעת צערו. זאת אומרת, כואב לו והוא צועק. עכשיו, אני אתן מזאת, הוא צועק מתוך מקום שהוא מכיר בקדוש ברוך הוא, מקבל אותו, הקדוש ברוך הוא מאוד, הקדוש ברוך הוא חושב לו על הוריד, ולכן חשוב לו כל כך להתעמת איתו. וכשהוא אומר, אני רוצה אותך להתווכח איתך, חשוב לו הוויכוח. הוויכוח הזה, והספר בהמון מקומות מבטא, אני רוצה להתווכח איתך. אני רוצה להגיד לך על הפרצוף שאתה חזק ואתה לא צודק. מאוד חשוב לו כאילו לקבל את הצדקה הזאת, ויש מקום שמדבר על זה, ואתה לא תן את הצדקה, אז לפחות מי שיקרא את הספר בעוד 1,000 שנה ייתן את הצדקה. מאוד חשוב, כל זה בעצם מעיד, זה כמו ילד שרוצה שההורה ייתן לו לגיטימציה, וייתן לו את החותמת שהוא בסדר ושהוא צודק. אז בסופו של דבר, מבחינה פילוסופית, או תיאולוגית, כזה כך, מבחינה תיאולוגית, איוב אומר הרבה דברים רעים אולי. וכרגע, וזו כבר שעה של פרשנות. אז רבא טוען שהוא אומר הרבה דברים תיאולוגיים לא נכונים. אבל תיאולוגיה, זה בגלל הנקודה הזאת, זה לוגיקה של התאוס, של אלוקים. אבל זה לוגיקה. בסדר, אז בתחילים, אז אני לא צריך, אני רוצה לבנות מערכת מטאפיזם, אני צריך לספר פילוסופיה, לספר תיאולוגיה, אני לא צריך את איוב לקחת אותו המורה בתור הרב שלי. אבל אם אני רוצה ששאלה אחרת לגמרי, שאלה ספרותית, לא פילוסופית, מה החוויה שעובר על הסובל? מה החוויה הדתית שעובר על הסובל? זו חוויה שלו מאוד חזקה. כי הוא מרגיש כבת אלוקים. הוא מאוד מרגיש את זה. אז הקרבה הזאת אצלו באה לידי ביטוי ברצון לוויכוח או להצדקה או להראות שהוא, אבל זה חוויה דתית של קרבה, זאת בפירוש חוויה דתית שאדם שקרוב, שנוכחות הקדוש ברוך הוא היא משמעותית עבורו, ושהוא גם כן מרגיש מספיק בנוח, מספיק קרוב לבוא ולמר את הדברים. אז לכן, מבחינה דתית ולא מבחינה תיאולוגית, הוא מקום נכון, כי הוא מדבר נכונה, הוא מדבר בסדר, הוא מדבר במסגרת ה... עכשיו, אפשר לעשות קריקטורה גם שזה, נגיד, אפשר לעשות את טוביה חולה, וזה אותו דבר, בצורה קצת קריקטורה, וניתן נאיבי, יותר תמים, אבל זה אותו רעיון, שאני בא לקדוש ברוך ואני מתלונן ומתלונן, זה מין שהוא נוכחות בשבילי. בעוד, ולכן אני יכול להסכים עם רבא שהוא עושה חברותא כלפי שמעיא ושהוא עבד שמוכיח את רבו. עכשיו, עבד שמוכיח את רבו, זה לא בסדר. אבל איזה עבד מוכיח את רבו? אז מצד אחד הוא עבד מאוכזב, מצד שני, הוא עבד שבכל זאת מרגיש מספיק בנוח. מה הסיכוי, נגיד, לא יודע מה, נגיד, נחת בצבא, איזה עבד יוכיח אותו? לא איזה טירון שאף אחד לא דיבר איתו. יוכיח אותו אולי את הנהג שלו, את הראש לשכה שלו, אז זה גם עבד שיוכיח את רבו, וזה גם לא בסדר. אבל זה מבטא איזשהו קרבה מסוימת, זה מבטא איזשהו נגישות. וכנראה גם את הביטוי פה אומרת של מיכל? הביטוי של החבות הכלפי שמיה, זה אותו דבר. העמדה לא נכונה, אבל היא בכל זאת מעידה על וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, הראים יכול להיות שמצב הפוך, שתיאולוגית הוא היה מאוד כל דבר נכונים. הראש המנצה מתייחס לכך, מה שאמרו חבריו לאיוב, כפי שמצדיק עצמו משה מדת הדין, אז הוא מבין שהם באים כאילו להגן על איזו עמדה שמיטה תיאולוגית, יכול להיות שהם דיברו תיאולוגית נכונה, שהם באו ואמרו דברים נכונים, לא כמו שהרמב"ם טען, הם אמרו דברים שנכונים, שזה השגחה, וכמובן יש שיטות כאלו, ואפשר גם למצוא יהודים טובים, יש חדורות שגם דגלו בשיטות האלו. הבעיה הייתה כפולה, העובדה שהם שימו דברים נכון תיאולוגית לא אומר שהם נמצאים במקום הנכון מבחינה כמו חווייתית. ואיוב בגלל פשוטה היא חוויה ספרותית, זה לא ספר תיאולוגי, זאת חוויה ספרותית מה עובר על הסובל. אז קודם כל הרעים יתכן מאוד שהם הרבה יותר חוקים מהקדוש ברוך הוא של איוב, הם שבלונים. אז אולי השבלונה הזאת היא נכונה בתכנים, אבל היא אין שם עומק, אין שם קרבה, זה כמו טוקים, הם יכולים לחזור אולי עמדות קונבנציונליות, אבל אין את העוצמות הדתיות של איוב. איוב דווקא ביכולתו להטיח ולהתווכח יש עוצמות דתיות מאוד גדולות. שנית, וזה כבר בעיה שמצאת את הכל במציע, הם לא בסדר מבחינה אנושית. גם אם צודקים, גם אתה צודק, אתה לא בא לאדם שהוא שמו נהרס, ומתחיל לדבר על התיאולוגיה הזאת. כאילו, מחום אבלים, הוא לא אמור להיות תרגיל בתיאולוגיה. הוא אמור להיות להכיל את הסובל במקום שהוא נמצא בו. ולכן המשנה שמה היא לא אומרת, כאילו הפסוק משתמש שמדבר על הנקודה הדתית שלהם, המשנה במציע שם לא מדברת כל כך על הנקודה הדתית, שמדברת על הנקודה האנושית, שמבוא על עונת דברים. עונת דברים יכול להיות גם דבר נכון, יכול להיות מישהו להגיד לו אתה לובש חולצה מכוערת, זה עונת דברים, גם זה אמת, אין שום קשר בין האמת לבין איסור הונאה. אז יכול להיות שמבוא לאיוב אתה חוטא ואתה רשע, ובכל דבר הוא ענה דברים. זה מה שמפריע בקבצי שם. האדם לחבירו שלהם, כי השבלוניות הזאת היא נכונה. עכשיו, אני חושב שזה קשר מסוים. השבלוניות הזאת כלפי שמיה היא גם מתרגמת לאיזו אדישות ושטחיות גם כלפי בשר ודם. אז עכשיו, אומר רם, זה מוסיף רב, אין אדם מתפס בשעת צערו. הזיקה, זה מה שאמרתי כל מה, גיל ההתבגרות. הגישה הבסיסית היא קרבה והיא אהבה וקרבה לקדוש ברוך הוא. היום אומר כמה דברים, בסדר, אז גם כל ילד דומה להורש לו מדי פעם, תמיד שמתחלית היום אחר כך, וכמו עם הורה יש לו טיפה שכב וטיפה יודע להכיל, והוא מתאפק ולוקח שתי צדים אחורה. הדוגמה הטובה ביותר יעקב אבינו. דבר זה בראשית אביב, בהזדמנויות שונות. יעקב מנהיג, לאורך ספר ראשית, מדיניות של שתיקה. כל פעם שיש לו, כל פעם שיש איזו בעיה קשה, בין אם זה עם שמעון ולוי, בין אם זה עם ראובן, בין אם זה אצל יוסף, יש לו מדיניות אביב שמר את הדבר. הוא לא מגיב, עומד, הוא לא עומד, למרות שהאצבע על ההדק, הוא לא יורה. אז הוא לא לוחץ, הוא מחכה עם זה להמשך. זאת אומרת, הוא שומר את זה להזדמנות ראויה, גם זה אומר לשמור את זה בבטל 40 שנה. וככה יעקב משמר את המשפחה שלו, כך קדוש ברוך הוא עושה מאיוב. הוא נותן לוויכוח להתנהל פרק ועוד פרק ועוד פרק ועוד פרק ועוד פרק, הוא נותן לשחקנים, שחקן חדש לעלות על הבימה כשאליהו מגיע, ורק בסוף הוא יגיב, כשאיוב כבר בשל יותר. יתרה מזאת, לפי הרמב"ן לפחות, אליהו אמר את התשובה הנכונה. יש מבינים, אם אני זוכר גם זה ברמב"ם, שאליהו לא אומר תשובה נכונה, רק הקדוש ברוך הוא אומר את התשובה הנכונה. הרמב"ן מבין שאליהו אמר תשובה שרק תיאולוגית מספקת. אז למה הקדוש ברוך הוא צריך להתגלות מן הסערה? הסיבה המרכזית, אני חושב, היא מקבלת גישת הרמב"ן, אליהו פתר את הבעיה תיאולוגית. אבל איוב היה צריך להרגיש את קרבת הקדוש ברוך הוא גם. הוא היה צריך דיבור לשם הקדוש ברוך הוא. כל הספר זה מה שהוא מבקש. כל הספר הוא מבקש, לו יש מוכיח בינינו, נשפטה יחד, אני רוצה לשמוע אותך. אז בסופו של דבר, בשביל התיאולוגיה הוא יכול לקרוא את הספר של איוב. אבל בשביל בשביל בעצם השיקום אחת יחסים דחוף וחשוב שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו ידבר איתו, וצריך איזה מעמד של דיבור בשביל לתת לו את בשביל לתת לו את החוויה של קרבת אלוקים. זה כמובן העמדה שנראית לי הנכונה, לא שאיו ודווקא בסוף חזר בתשובה, לאורך כל הדרך הוא מבטא עמידה דתית מאוד מאוד בסיסית וחשובה. עכשיו, ככה נחזור מה שראינו לפני שבועיים שלושה. הגמרא עושה הנגדה בין איוב לבין אברהם. כי דיברנו על זה לפני שבועיים שלושה, מבחינת נקודת המוצא שלהם. גם פה רבה בתוך כל יתר הטענות של כלפי איוב, אמר רב, אופי גסחת רבה, וזה מסתבר. ברית קראתי לעיניים, מה ידבן על בתולה? איוב משבח את עצמו, שהוא מאוד צנוע, שהוא לא מסתכל על בתולות. אמר רב, אף על פמודי איוב, איוב בחניתה, אבל אפילו בדידי לא הסתכל. עכשיו, אני חושב שצודק במערשה שאומר, אף אחד אין בעיה שאיוב יסתכל על אשתו. אף אחד אין בעיה עם זה. יש בעיה שהוא מציג את עצמו כצדיק הכי גדול בעולם, ואחרי זה בא ומחרף ומגדה וכופר בעיקר. ולומן, הבעיה כזאת, הוא מציג את עצמו כזה צדיק שלא מסתכל בתולות, ובינתיים הוא מחרף ומגדף. לא, הוא לא מחרף ומגדף, אף אחד לא היה, אף אחד לא בטענות שהאיש לא כן מסתכל. אברהם לעומת זאת, ופה אמר שבא ואומר את החטא השני, אברהם לא רק שלא מסתכל, הוא גם לא מתלונן. וזה מחזיר אותנו, וזה מה שחשוב יותר פה, ש... מי זה היה? זה פה בסוטה, ש... כן, זה פה, בתזה עמוד א', אמר לפניו, ריבונו של עולם, זה השטן, שאלתי בכל עולם ומצאתי בכעבדך, ואם שמע אותו, לוקחו את דרך בארץ, וקר לו אוכבה, ובשביל שביקש לקבוס על המצא מקום לקרובה, ולראה אחר מידותיך. עכשיו, א', יש מקום אחד, רגע, אברהם אולי לא מערה אחרי המידות, צריך כן לומר, אברהם כן מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. הוא מתווכח איתו כמה בסדום, אם כי שם עזבו אחרים, הוא גם חצי מתווכח בברית בין בתרים. זאת אומרת, אחרי לחרירים, הוא בן משק ביתי יורש אותי. אבל כרגע נקבל, נגיד, שהוא לא יראה אחר המידות. אגב, הדבר בברוכות הוויין אומרת, שמשה רבינו כן דרש, הודיע את הדרכך, האדם מצליק וראה לו שם טוב. זאת אומרת, שגם כשזה לא גדול, חזל טוענים שמשה רבינו רוצה לדעת, כי זה כן, שאלה לגיטימית ומשמעותי. מה שכרגע רוצה להעיר זה זו נקודה הבאה. אין דרך אחת נכונה, כשהשטן בא בטענה, אין דרך אחת נכונה. אדם שמביא סורים, אני יכול להגיד בצורות שונות. תיקחו לא עלינו שני אנשים, שתי משפחות, עם טרגדיות במחאות דומות. אני אומר במחאות דומות כי אין שני מצבים שהם דומים אחד לשני ממש. נניח, לצורך העניין, שתי מצבים פחות או יותר דומים. אחד יכול להגיב, אחד יכול להגיב בצורה שלא להערך המידותיו. אדרבה, הירוח המידות לא, בינה נתפס ככפירה, אבל יתרה מזאת, זה גם מוציא אותו משיווי משקל הנפשי והדתי. אחרי ההפך, אחרי יכול מצב שבו אומרת שהצורך הדתי והנפשי זה להיות, לתפוס פוזה של איוב, להטיח, לשאול שעוד נוקבות. אין נכון ולא נכון. זאת אומרת, אפשר לומר דברים נוקבים ביותר, וכמובן יש אנשים ששומעים על טרגדיות, שזה צורך נפשי, דתי, עמוק וחשוב, והם עושים את זה במקום של עוצמה, עוצמה דתית, לא עוצמה אישית. כי כאמור, אם אתה בא בטענות נוקבות, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא מזיז לך מאוד. וזה לגיטימי. כל עוד לא עוברים קווים אדומים, זה לגיטימי לחלוטין. ושני, יגיד ההפך, שהדבר היחידי שמבחינה נפשית ודתית אין לו מרגוע, זה גזיריים מלפניי וזהו זה. ולמנחם אין, המנחם לא יכול לשפוט, לא בגלל שהוא לא באותו מצב, המנחם לא יכול לשפוט, כי אין פה נכון ולא נכון. יש, זה לגיטימי ו... וזה לגיטימי, והתנך מכיל את ספר איוב ואת ספר משלי. התנך מכיל את איוב, מכיל את אברהם. ואיוב דיבר נכון, ואברהם דיבר נכון, וחזד פה כבר מעירים על כל מיני גם רמזים לשוניים בין איוב לאברהם. שניהם בסופו של אנוכי עפר ואפר. וזה בגלל ששניהם הם בסדר. איוב דיבר נכון, גם אברהם דיבר נכון. ואחרי כאילו, השטן איתם זה לא ככה. אבל, סליחה, השטן נתן ככה, אברהם לא אחרי המידות, ויוב, הכל הולך לו קלף. בסדר, כשיוב לא הולך לו, אז הוא כן מערער, או יותר נכון מערער. אבל, כאמור, זה לא עושה את הפחות מאברהם. זה פשוט תגובה אחרת. טוב, עכשיו... בהקשר הזה צריכים פעם נוספת לצטט את המשנה בסוטה שכבר ציטטנו, כי מציגה בכל זאת תפיסה שונה מזו של ראווה. רב אומר פה, כן, רב הבא ומציג את איוב שחירב וגידף, שהוא מת כלום מתחלף לך בין אויב לאיוב וכו'. המשנה בסוטה, יש התמקדות על פסוק אחד שהוא באמת מהפסוקים הקריטיים בספר. בו ביום דרש רבי ישוע בן הורקנוס, לו עבד את איוב את הקדוש ברוך הוא אלא מאהבה, שנאמר הן יקטלני לא אייחל. עכשיו בדרשה הזאת זה לא עם וו, הן יקטלני, עדיין אני מייחל לו, לא אייחל, ועדיין דבר שקול, לא אני מצפה עם וו, או איני מצפה, למד, למד א', עכשיו כמה, אצלנו זה קריאו כתיב, תמוד אומר, עד כבר לא עשו תומתים ממנו, באמת שהמאהבה עשה, אוקיי, אז זה אומרת הגמרא, ולבזי, היי לא, היא בלמד א' כתיב, לא, או בלמד ו' כתיב, לא, אז מה אחרי זה אומרת, שהגמרא אומרת בסוף, שזה לא הוכחה לשום דבר. זאת אומרת שזה לא אומרת, האמת שה... נקרא זה, הכתיבה היא לא בהכרח מוכיחה, וממילא זה נשאר סימן שאלה. זה כמובן מוציא פתח פרשני גדול. אפשר לטעון כשהוא עובד מאהבה, אפשר לטעון כמו שרבא טוען, שהוא לא עבד, הוא לא חיכה, אלא הוא יקרה וגידף. אפשר לטעון גם ששני הדברים נכונים, ש... בתוך נפשו מת, מסתובבים גם וגם, מת, ש... נגיד בליבו הוא חושב דבר אחד, ובפיו הוא מחייב וגדף, ובליבו פנימה עדיין, חושב מה, כל דבר של ילד ש... ילד, יודע מה, ששולח לעיתונות ו... ומחרף וגדף את ההורים שלו, הוא בכל זאת מקווה בסדר ליבו, שיגבי טלפון ו... וישלימו. אוקיי, עכשיו, האחרונה פה מהגדת הזאת, אם נסגרו את זה בינתיים ככה, אז אלף כל ראינו את כל שאלת האם העובדה שהוא חייף ומגדף וחייף אותי להניח שהוא לא הצדיק, ואז סוף הספר מסתבך, כן נניח שכמו הסוף שונה מההתחלה, או שהוא יודע שהוא חייף ומגדף לא פוגע בצדקתו, כי סוף זאת הבחנה פה בין התיאולוגיה, כמו בין החוויה הדתית והעמדה הדתית. אוקיי, okay, עכשיו, בואי נסתכל שאלה אחת בתכנים שהוא אומר. אמר ראווה, ביקש להפוך קערה על פיה. אמר לאביי, לא דבר כמו כסנתן, כתנה יצא ביד רשע, ביקש להפוך קערה על פיה, אוקיי. Okay. עכשיו, אמר מזבץ הפירוט. אמר, ביקש לפתור את כולם כל מיני הדין. אמר לפניו, ראש עולם, בעת השור פרסתיו זדוקות, בעת החמור פרסתיו כלותות. בת הגיינו, בת הגיינו, בת צדקים, בת הרשעים, הוא מקחיל לשביכה חופשית. אחר כך, אמר רבה, או רבה פיגסה אחרת, איוב בסערה חרף, ישיבו בסערה חרף, נכתיב השם בסערה ישופני. אמר לפעמים, בגמו של עולם, שרוח סערה עברה לפניך, מתחלף לך בין איוב לאויב. בסערה ישיבו, נכתיב, אני שמעת איוב, בן הסערה... וכולי. אוקיי. אגב מציע פה שני עמדות שונות של איוב. יש עמדה אחת שאומרת ארץ תדע ביד רשע. ואחר זה מתורגם קצת לאין בכלל חופשית. עכשיו, העמדה הזו, ועמדה שנייה אומרת איוב בשרה חירף, בשרה גידף, כשאנחנו הוא רואה בו אויב. אלו שתי עמדות שונות. יש עמדה אחת, כשאדם אומר צדיק ורע לו, למה צדיק ורע לו? הוא יכול לראות את זה כבעיה בהשגחה, שכדושך הוא לא בעניינים, הוא לא שולט, או נקרא זה בעיה בידיעה, אם נרצה. הוא לא, אין לו שליטה, עזב לו כאילו את הארץ, נגיד, אם רוצים לדבר על זה בנימה יותר פילוסופית, התפיסה אריסטוטלית, שהעולם הזה לא מעניין את הקדוש ברוך הוא, זה לא מספיק חשוב לו, בקיצור, למה איוב סובר? הסתר פנים, בעברית פשוטה, הסתר פנים, אלא הסתר פנים לא כמדיניות חד פעמית בעקבות חייל, אלא יכול להתנהל. קדוש ברוך הוא לא מתעניין. ארץ נתנה ביד רשע, והרשם עושים מה שמתרשע, הוא יותר כאן, זה לא יד רשע, ארץ נתנה ביד החזק. נגיד, תפיסה דרוויניסטית, לא רק לגבי הטבע, אלא גם לגבי ההיסטוריה. החזקים הם על הסוס, וזהו זה. אפשר לבוא בטענה אחת לחלוטין. אתה מקדש ברוך הוא בעיינים ועוד איך. בגלל שהוא בעיינים הוא רודף אותי. זאת אומרת, שצדיק ורע לו, לא כי הקדוש ברוך הוא לא מתעניין ונותן לו השם משתולב. צדיק ורע לו כי הקדוש ברוך הוא מרע לו. או בבית אחרת, נתחלף לך בין אויב ואיוב לאויב, הפכת אותי לאויב שלך. נגיד, חלק מהפסוקים שהוא מתאר שאיך זה כמו שהוא יורא בו חיצים והציווה לי כמטרה לחץ, זה פסוק בעיכה, אבל התיאורים הם איוביים, כפי שנמצא בפסוקים האלו. אז גני כאל אבי ושרבית ויפרפרני וחז באופי ויפצפצני וכימי לא למטרה יסוב עליי רבה ויפלח כליותיי ולא יחמול ישפוך לארץ מרירתי יפצני פרץ על פני פרץ ירוץ לה כגיבור זאת אומרת הקודש הוא עושה אותי מטרה זה לא שהרשעים משתוללים לא מחפש אותי אלו כאמור שתי תלונות שונות. הגמרא פה בעצם, אני חושב בעצם מצביעה על שניהם. בשביל אחד, איוב כמובן הוא מבולבל. הוא מתמודד, הוא לא מוכר רב עליו. הוא מבולבל לחלוטין, לא יודע מה קרה. הוא יכול לומר, להסביר לעצמו את העולם שכמובן, כמובן הוא לא מתעניין או נמצא, ואז משבר דתי מסוג אחד. ו... הוא מציף את הבעיה הזאת. הוא יכול לעשות לומר לעצמו, אולי בעיה אחרת, אולי הבעיה היא, וכמובן הוא בבור, הוא ממש חרב עליו. ואז הוא שואל את עצמו שאלה אחרת, הוא שואל את עצמו, אולי הוא לא שונא אותי, אולי הוא רודף אותי. ואז הוא מעל, שכת, מי שמע את זה, זה כבר הרמב"ן, זה פרשו לאיוב. כן, זה פה. ועוד... ויוב יוכיק זה ממקוחיק... בואו, כי יוב איתן צדיק ורע, לא... הרמב"ן זה בתחילת פרק ל"ג כשמסביר את אליהו הנה אליהו יכרה כבר אמר איוב ותחשבי לי לא יב לך וטס וסד רגלה הנה אליהו יכרה לו זה יותר מכל מה שאמר איוב כי הטענה שהיה אומר בעשרת השפלים כמעלה וגדולה בו יתברך כי מרוב מעלתו לא השיד אב ליבו, כמו שמאמן השקיטי גדלנו, משמע מתוכותיו ששווה לו אויב וישמו אוכותיו ועלילו, זו כפירה גמורה וברכת אלוקים. אולי הכוון איוב להסרת הידיעה מהפרטים לגמרי, שמה שהוא חושב אותו כאויב, כמו שאני יודע בין שונא לאוהב. ובמענה השני יתפוס בעניין השגחה הפסוק כמה לא סיון גב ורוצתו עם אלוקים. מה שהרמב"ם בעצם אומר ככה, שאיוב טען את שתי הטענות. א', איוב טען שטענה אריסטוטלית, שהקדוש ברוך הוא זה לא, זה פסניש בשבילו להתעסק בעולם השפל, זה ליהוד הדרך שהוא יכול לסבול מהרמב"ם, כי זו טענה שניתנה בשביל לרומם את הבורא. טענה שנייה, שבתסימנו אויב לה, זו בכפירה גמורה. אבל איוב, כמו לדעתו, מתואן את שני הטענות, ואז כל הפירוש שלו, זה שזה נערות, איך אליהו מתמודד, כמו עם שני הפירושים, עם שתי הטענות הללו, וכמו לדעתו, אלו שתי בעיות, אחת חמורה יותר מהשנייה, מבחינה דתית לדעתו, ובנקודה הזאת אני לא בטוח, כי זה חוזר מה שדברנו קודם. לומר שהקדוש ברוך הוא לא מתעניין בעולם, אז אומנם פילוסופית זה נותן לו יותר מעלה ורוממות, אבל מבחינה מה שקרה לפי כן דתית, מבחינת המערכת יחסים, זה בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא רחוק ממך. אז בעצם בטענה כזאת אתה טוען שהוא לא מתעניין בי, ואתה בעצם מיד הניכור. לעומת זאת, שאתה אומר שהוא עושה אותי לאויב, אז אמנם האשמה המוסרית היא קשה יותר. המצב שני, ברמה הדתית, שאני קודם, אתה הרבה יותר מתעמת, אתה אומר, הוא אכפת לו מן העולם, הוא רב עם הבריאות, נפשו קשורה בנפשם במערכות כביכול, ולכן הוא מתעסק איתנו. שמעתי פעם איזה וורט יפה בשמו של מישהו, בשמו של הרב קוק בסופו של דבר, אני לא יודע להגיד איפה זה, ואם זה נמצא בכתובים, וזה בעצם וורט שמתאים יותר לחנוכה מאשר לתקופה של השנה, אבל הנקודה המגזית כזאת, הוא דיבר על כך, הוא דיבר על כך שיש מושג שכופר בעיקר, ויש מושג שמקצה זמן נטיות. שכופר בעיקר, כשאתה אומר, כדוש ברוך הוא לא קיים, אבל אתה לא, כל זה בנטיות, הוא קיים, אבל הוא לא מתעניין בעולם בכלל, הוא לא פעיל בעולם. אין לו שום התעניינות. עכשיו, אלו שתי כמו בעיות שונות. אם אני זוכר נכון, נפן סאוסוסווייג, הוא שואל, מה יותר גרוע? הכפירה האריסטוטלית או המיתולוגיה? עכשיו, הוא טוען שבאיזשהו מקום המיתולוגיה היא יותר דתית, כי מניחה שאלוקים הוא רב בעולם. זה נדמה לי אמירה קצת מוגזמת, כי מה שקורה במיתולוגיה זה לא אלוקים בכלל. זה דמויות אנושיות, אבל הרעיון הבסיסי, שבחינת דתית, מעורבות אלוקית בעולם, גם אם היא לא מושלמת, כי הרבה יותר בעולם של האדם מאשר האל האריסטוטלי המושלם שנחל לו בעולם. אז אני לכן לא בטוח בטענה הזאת של הרמב"ן שזה אכן נכון שאחד חמור יותר מהשני. אבל אני חושב שהוא כן צודק שאיוב טוען שני סוגי טענות, וזה בעצם מה שרב אומר פה. מצד אחד רוצה לפתור את העולם מן הדין, ומצד שני הוא רוצה גם, הוא גם טוען שבתסמנו אויב לך, ובאת בן איוב לאויב, וכו'. טוב, זה בעצם הנקודה הקריטית ביותר של הספר. המידתו הדתית של איוב, שבעצם שהספר הוא ספר ספרותי, ושמתאים בחוויה הדתית של הסובל, ולא ספר תיאולוגי, זה בעצם, אולי, הקביעה המרכזית והחשובה ביותר. זה מאפשר להסביר המון המון פרקים, אם לא לומדים את אותו תנ"ך, אז היה אפשר לראות, להדגים את זה בפרקים, זה בעצם תמצית העניין, אין לה נפלס משה הצערו, וכמו מת השוט דיבר נכונה. טוב. טוב, מקצת בפרק כל מיני נושאים שונים, טוב, אז נדבר בינתי כבר בשבוע הבא אני בחול, עוד שבועיים נראה, אני לא יודע מה, אני לא חזמנים שם מישהו וכל זה, אז אם לא, אז מקסימום זמן קיץ. טוב, זה...
יכול להיות, אני חושב בצדק שהרמב"ן יגיד ש...